אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בזמן שהקשב שלנו נתון למלחמה בעזה, לשכול, למצוקה של מי שפונו מבתיהם וכמובן לחטופים שלנו, בזמן הזה מטבע אחד שהוא למעשה תופעה כלכלית עושה בימים אלה היסטוריה.
And Bitcoin hit a record high today before retreating amid an overall cross asset market.
Bitcoin surging to its first record high since November 2021.
It has The price of Bitcoin is booming right now. Fresh all-time high today, trading above $69,000
before Bitcoin עומד לשבור את שיא כל הזמנים, אם לא כבר שבר אותו בזמן שאתם שומעים את הפרק הזה, וזה לא טריוויאלי בכלל. כי היה כבר מי שהספיד אותו כשאיבד מאות אחוזים מערכו לפני כשנה וחצי, והנה הוא, כעוף החול ועם הקלה רגולטורית משמעותית שמיד נרחיב עליה, חווה נסיקה בביקושים מצד הגופים הפיננסיים הגדולים בעולם. אז מה הסיפור של הביטקוין? שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסקת האקטואליה של כאן, אני דניאל אופיר. היום נפנה את המבט אל המטבע הווירטואלי והתנודתי הזה, שכבר הפך משקיעים למיליונרים וגם רושש לא מעט מהם. למי שבשבילו כל העיסוק בשוק ההון ובמטבעות קריפטו הוא סינית מדוברת, לא להיבהל. ננסה לעשות את זה הכי ברור שאפשר. נבין מה זה בכלל מטבע וירטואלי, מה עבר על הביטקוין מאז שהושק, ומה הם הכוחות שמשפיעים עליו וגורמים לו בימים אלה לטפס שוב לערך הכי גבוה שלו אי פעם. נעשה את כל אלה בעזרת הפרופסור אילן אלון, דיקן בית הספר לכלכלה במכללה למנהל ומומחה בכלכלת הקריפטו. שלום אילן.
שלום וברכה דניאל.
קודם כל נעשה אישור קו לכולנו. מה זה ביטקוין?
ביטקוין זה מלך המטבעות קריפטו, מטבע מבוזר שהתחיל ב-2009 ותפס מומנטום בעולם, והיום הוא המטבע הווירטואלי הגדול בעולם שמחזיק בערך 52% מכל שוק הקריפטו.
אוקיי, אז זרקנו כאן כמה מושגים. מטבעות קריפטו, מטבע מבוזר, מטבע וירטואלי. בוא ננסה להסביר למי שלא מכיר מה זה בדיוק אומר.
אז בעצם היום אפשר לומר שרוב הכסף העולמי הוא כבר דיגיטלי. רובנו לא מחזיקים כסף במזומנים, אנחנו מחזיקים כסף בבנק. וכשאנחנו סוחרים, אנחנו מעבירים כסף מחשבון אחד לחשבון אחר. וזה כבר ככה כבר הרבה זמן, וזה הופך להיות יותר ויותר דיגיטלי. אבל באמצע, בינינו לבין אלו שאנחנו עובדים איתם, יש בנק, יש בנק מרכזי, יש ממשלה. ובביטקוין ובמטבעות אחרים, אין את בעצם את הגוף המגשר.
ולכן זה נקרא מטבע מבוזר, כי הערך שלו לא נקבע במקום אחד, כמו למשל בנק ישראל שקובע את שיעור הריבית במשק, ומזה נגזר הערך של השקל. ומה שמאפשר את זה, זו טכנולוגיה שנקראת בלוקצ'יין, או בעברית שרשרת של בלוקים, רשת של מחשבים שמהווים יחד את מאגר הנתונים של המטבע, בלי שיש גורם אחד שמרכז או מנהל את העסקאות, כמו במטבעות הרגילים.
אז ההבדל בין אולי כסף רגיל או נכס רגיל, זה הביזוריות שלו והבטיחות שלו. כי אם בבנק הוא מבוטח על ידי, בוא נגיד, מערכת מחשבים ממוחשבת שיש לה הבטחה מסוימת של הבנק, פה ההבטחה בעצם נוצרת על ידי קוראים שנמצאים בכל העולם.
הקוראים הם למעשה המשתמשים שעושים תהליך שנקרא קריאה, בהשאלה מקריאת פחם או זהב למשל, משום שהם קוראים את הנתונים של עסקאות הקנייה והמחירה בין המשתמשים השונים. כך שהנתונים האלה מפוזרים בין המחשבים השונים ברשת. כלומר, אין מחשב אחד שאם פרצת אליו, אתה יכול לשלוט על הנתונים בכל המערכת.
אז מטבע שהוא ייחודי, על ידי זה שהוא אחד מבוזר, ושתיים, מאובטח על ידי הקוראים שנמצאים בכל העולם, שמשתמשים בהרבה מאוד אנרגיה.
ובעצם אין בנק מרכזי אחד, שבדרך כלל שייך למדינה, שמנהל אותו.
נכון.
מה זה אומר?
אז הוא מתנהל על ידי בעצם קוד או תוכנה. ובתוכנה הזאת היא מובנה מספר פרמטרים מאוד מאוד חשובים שעוזרים למטבע להתפתח ולהתאמם בתוך כל מיני מערכות פיננסיות. בביטקוין באופן ספציפי, כל 4 שנים יש לך חציון, שזה בעצם ירידה בכמות המטבעות החדשים לחצי. וזה גורם בעצם למין מחסור אולטימטיבי שמחזיק את הערך של המטבע.
אוקיי, בוא נתעכב על זה רגע. כמו בכל מטבע, גם הבנק הווירטואלי של ביטקוין מדפיס כסף במרכאות ומנפיק מטבעות חדשים בקצב מסוים. מה שאתה אומר לנו זה שכל 4 שנים, כמות המטבעות החדשים שמונפקים נחתכת בחצי, כדי לשמור על הערך שלו. ככל שיהיו פחות מטבעות לעומת הביקוש, הערך שלו יגדל. כדי להבין את זה טוב יותר, בוא נסתכל רגע על השקל. איך זה עובד שם?
שבנק ישראל מדפיס כסף כל שנה, ואגב, בנק ישראל מדפיס משהו בין 5% ל-10% מכל הכסף הקיים, כל שנה מדפיסים עוד ועוד ועוד ועוד. וזה בעצם אומר שכוח הקנייה של הכסף שלך יורד משמעותית משנה לשנה, ועל ציר הזמן, לאורך זמן מאוד מאוד ארוך, כוח הקנייה של הכסף נהיה אפסי, אפילו באינפלציה מאוד נמוכה של כמות הכסף החדש שנוצר. עכשיו, בביטקוין זה קצת שונה. היא כמות הכסף החדש, או אינפלציה בכמות הכסף, יורד כל 4 שנים. זאת אומרת שעכשיו האינפלציה הקיימת, זה כבר, אגב, כבר עבר את התהליך של חציון, 3 פעמים. והיום, נכון לעכשיו, האינפלציה זה בערך 1.3%. ואחרי החציון הבא זה יהיה מתחת לאחוז. זאת אומרת שכמות הכסף, ההיצע השולי יחסית קטן לביקוש השולי.
רק נגיד שההיצע השולי והביקוש השולי, הכוונה לתוספת, נכון? לתוספת להיצע ולתוספת לביקוש.
בדיוק. אז אם אתה חושב שאנחנו עכשיו מייצרים פחות מאחוז של ביטקוין חדשים כל שנה, ותבין שבטח הביקוש הוא מעל ומעבר האחוז הזה וכל אלה שרוצים למכור, בזכות זה אנחנו בעצם רואים את העלייה במחירי הביטקוין לאחרונה.
שמענו כבר על ההפכפכות של הביטקוין, הייתה הנסיקה הגדולה שלו, שהשיא היה בנובמבר 2021.
Bitcoin just hit an all-time high moments ago. $62,000 have been breached.
כמעט $69,000 למטבע ביטקוין, ואז באה התרסקות, שנה אחר כך.
We are in the midst of a cryptocurrency crash. As we speak, Bitcoin and other digital currencies are on a roller coaster ride, but really only the part of the roller coaster that goes straight down.
בדצמבר 2022, הערך שלו נחתך למתחת ל-$17,000. ולא מעט דיברו על כל שוק מטבעות הקריפטו כבועה שהתפוצצה. כי אנשים שהחזיקו בסכומים אדירים, פתאום הערך שלהם נחתך במאות אחוזים. עכשיו הוא שוב מזנק, אז כדי להבין את זה אולי כדאי שתיקח אותנו לנקודת ההתחלה. איך זה התחיל ואיך זה התגלגל מאז?
אז זה בעצם התחיל על ידי בחור או גוף שנקרא סטושי נקומוטו. אנחנו באמת לא יודעים מי זה סטושי נקמוטו עד היום, והכסף שסטושי נקמוטו הנפיק בתחילת הדרך, הביטקוינים האלו עדיין באותו ארנק ולא זזו, ושווים מיליארדים של דולרים. זה פשוט מדהים לחשוב שאולי יש איזה בן אדם שימציא את הדבר המדהים הזה, את הטכנולוגיה הכסף החדשה הזאת, ולא ישתמש לא לשם קבלת שם טוב, או לשם כסף שהוא עשה, פשוט הכסף עומד שם, שזה מדהים. ב-2008 הוא כתב מה שנקרא white paper, מין סוג של נייר עמדה, שמסביר את התובנות של ביטקוין, שנהיה גם הסטנדרט לכל הקריפטו האחרים, שאחרי זה ניסו לפתח משהו דומה, או משהו קצת שונה מהביטקוין. וב-2009 הוא התחיל בעצם את התהליך הזה. התהליך הזה בא עקב מחאה נגד הבנקים העולמיים, בעיקר אם תזכור, ב-2008 היה את המשבר הכלכלי העולמי שהתחיל בעולם הבנקים בארצות הברית.
Lehman Brothers is going bankrupt. And financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black.
וב-2009 הוא הדפיק את המטבע הזה בזכות המשבר, אפשר לומר. וב-2010 היה את הטרנזקציה הראשונה של ביטקוין, שבו אחד מהקוראים הראשונים, אחד מהאנשים הראשונים שהשתמשו במטבע ופיתחו את המטבע, קנה במשהו כמו 10,000 ביטקוינים שתי פיצות. וזה באמת היה מה שנקרא proof of concept, שהראה שבאמת אפשר להשתמש במטבע החדש הזה שנקרא ביטקוין לשם קניית מוצר. יותר מאוחר, אגב, חברת טסלה גם השתמשה בזה למכור מכוניות, ולאחרונה, אגב, חברת פרארי גם מסכימה לקבל ביטקוין לקנייה. אבל אפשר לומר שחושבים על הפונקציות של כסף, הפונקציה הכי חשובה של כסף, שביטקוין באמת נותן איזשהו מין יתרון יחסי, זה לא ברמת הטרנזקציות, אלא ברמת הדרך שהוא מחזיק ערך. שכסף טוב, כמו זהב, פעם היה זהב, צריך להחזיק ערך על ציר הזמן, שעוד עשור או עוד 20 שנה אנחנו נוכל לקנות בערך את אותם דברים שאנחנו יכולים לקנות עם אותו כמות כסף. וזה באמת משהו שהביטקוין ניסה לפתור, אחד מהבעיות העיקריות שהביטקוין ניסה לפתור.
אז תיארת לנו את התהליך של ההנפקה הראשונית והעסקאות הראשונות שנעשו איתו. איך זה התגלגל משם?
משם לאט לאט השוק התחיל להבין שיש פה טכנולוגיה חדשה ומעניינת, שתוכל אולי להחליף את טכנולוגיית הכסף הקיימת במסורתית. והתחילו אנשים לכתוב על הטכנולוגיה הזאת בכל מיני מגזינים מקצועיים של בעיקר מדעי המחשב. ואחד מהכתבים הראשונים, אגב, היה ויטאליק ביוטרין, שהוא בעצם המייסד של המטבע שנקרא איתיריום, שהוא המטבע השני בגודלו ובעוצמתו בעולם הקריפטו, והוא מהווה בערך 20% מהשוק הכללי. וזה התחיל בתור קהילה קטנה שלאט לאט גדלה, שנפל האסימון, והבינו שיש פה משהו מאוד מאוד גדול ומאוד משמעותי. אני חושב אחד הסיבות שעליית המחירים פתאום מעוררה את תשומת לב של הקהל הרחב, ולאט לאט יותר ויותר אנשים קנו, וזה עבר כבר כמה בועות. הייתי אומר, הבועה הראשונית הייתה ב-2017, שזה אז הגיע למשהו כמו 14,000 דולר.
כלומר, זה עורר המון המון עניין, נכון? הרבה אנשים התחילו לסחור בביטקוין, התחילו לקנות ביטקוין, נהיה ביקוש מאוד מאוד גבוה, ואז הערך של הביטקוין זינק.
נכון. ואני חייב לומר שכנראה אולי הרבה אנשים רצו לקנות ביטקוין באותו זמן, כי הם חשבו שהם יכולו להתעשר במהירות, וזה באמת היה הרעיון המרכזי, שהנה יש טכנולוגיה חדשה, אפשר להיכנס ולעשות הרבה מאוד כסף בזמן מאוד קצר. אגב, זה לא כל כך שונה ממה שקרה באינטרנט הראשון, כן? שחברות אמזון וגוגל והרבה אחרות שגם פשטו רגל, עלו מטאורית ואחרי זה נפלו. יותר מ-70-80% מהערך של החברות, כולל אמזון וגוגל, בחברות שאנחנו היום יודעים שהן שוות מיליארדים של דולרים, באמת אז הם לא היו שוות הרבה בכלל. אז באמת אנחנו רואים פה איזה מין סוג תהליך שהוא מאוד מאוד דומה. אגב, לכל עולם הקריפטו אנחנו קוראים ווב 3, אינטרנט 3. אז בעצם אנחנו רואים תהליך מאוד דומה למה שקרה באינטרנט בשנות ה-90.
אז אחרי הזינוק הזה, מה גרם לנפילה?
תראה, הכל זה ביקוש והיצע. שיש ביקוש יתר, שהוא בא מתוך גריד, אתה יודע, יש את הרעיון הזה של גריד versus fear, שמצד אחד יש חמדנות, ומצד שני יש פחד. והשוק, הרבה פעמים, שזה בא לכל מיני כלים ספקולטיביים, החמדנות עולה ורוצים לעשות הרבה כסף וכולם נכנסים בבת אחת. בתחילת הדרך זה היה באמת השוק של הפרט, של אנשים רגילים שנכנסו בגוגל וראו את זה ובדקו את זה, ואתה ראית את החיפושים בגוגל לביטקוין, עולים ועולים, וקנו בכמויות. והגדולים, מה שנקרא whales, הלוויתנים, שראו שיש את האפשרות לעשות כמה מאות אחוז ולצאת מהר ואחרי זה להיכנס יותר מאוחר, עשו את המניפולציה בשוק. ואגב, בשוק הזה, הוא היה מאוד קטן אז, תזכור, שאז, שהשוק מאוד קטן, בהרבה יותר קל לעשות לו מניפולציה. היום למשל, השוק כבר בהרבה יותר גדול, והמטבעות נמצאים בכל העולם ובהרבה גופים ואצל הרבה אנשים, והרבה מהם גם לא נמכרים, הם מוחזקים לאורך זמן. זאת אומרת, השוק אז, בגלל שהוא היה בהרבה יותר קטן, הוא גם יכול להיות יותר, בהרבה יותר וולטילי.
אבל העניין הוא שזה קרה כבר כמה פעמים בעצם, העליות והירידות האלה, נכון?
נכון, נכון. כן, אבל תבין, בתור כלי השקעה, וולטיליות זה לא דבר רע, ההפך, זה דבר טוב.
כשאתה אומר וולטיליות, אתה מתכוון ל?
תנודתי. אז התנודתיות הזאת גורמת לזה שיש את האפשרות להיכנס ולצאת ולעשות רווחים גדולים. וזה משהו שאנשים בדרך כלל אוהבים בהשקעות.
אז אנחנו עברנו את רכבת הערים הזאת, ולאחרונה אנחנו שוב בטיפוס, שלא לומר זינוק, ואנחנו כבר מתקרבים, ותגיד לי אתה, אם לא כבר עברנו את השיא הקודם.
נכון.
שעומד על 69 אלף דולר.
We're starting with breaking news about Bitcoin. In the last hour, the value of the cryptocurrency has hit an all-time high. A single coin has achieved $69,202 in trading today, breaking its previous record of exactly 1 cent.
וזה מין סוג של מחיר תקרה שמאוד קשה לעבור אותו. והסיבה שיש כנראה הרבה אנשים שקנו את זה גם בשיא אז, ואמרו לעצמם, וואו, שזה יחזור למחיר, אני אמכור את מה שיש לי, כי זה מאוד מאוד מפחיד, זה מאוד וולטילי, זה מאוד תנודתי, אז אני לא יכול לעמוד בזה ואני לא רוצה. אז שמגיעים למחיר התקרה, הרבה פעמים, הרבה אנשים שישבו וחיכו, מוכרים. אבל לדעתי לפחות, אני חושב שזה ימשיך לעלות, והסיבה העיקרית שבעצם המוסדים עכשיו, הם שחקנים חדשים שנכנסו לשוק, ובגדול.
זהו, אז בוא נדבר על זה.
מדובר במיליארדים של דולרים שנקנו בטווח זמן מאוד מאוד קצר, דרך שוק ההון. במקום הבורסות של הקריפטו, שפעם אנשים היו קונים דרך שם, היום זה יותר זמין דרך שוק ההון, ולכן הרבה משקיעים מוסדים, וגם אולי משקיעים יותר מסורתיים, נכנסו דרך שוק ההון.
אז בוא נסביר את זה רגע. זה משהו שקרה עכשיו, נכון? בינואר 2024. מה בדיוק קרה, ואיך זה השפיע?
הרשות לניירות ערך בארצות הברית, תחת גרי גנסלר, בעצם הרבה זמן נלחמו נגד זה, שיהיה תעודת סל ביטקוין שתוכל להימחר כ-ETF, Exchange Traded Fund.
אוקיי, שוב זרקנו כאן כמה מושגים קצת מפוצצים למי שלא חי את עולמה הפיננסים. אז נסביר, ETF, קוראים להם בעברית תעודות סל או קרנות סל, הם מכשיר, כלי להשקעה בשוק ההון. ומה שקרה בינואר האחרון, ממש לפני חודשיים, חשוב מאוד כדי להבין את הזינוק האחרון של הביטקוין. אז ננסה להסביר.
אז בשוק ההון יש כל מיני כלים שאפשר לקנות, שבתוך הכלי הזה יש סל של, בוא נגיד, מניות, אגחים, סחורה, ועכשיו גם ביטקוין או נכסים דיגיטליים. עכשיו זה נכנס, ממש עכשיו. זה מאפשר בעצם למישהו, למשל, שרוצה לקנות זהב, יכול, במקום לקנות זהב פיזי, הוא יכול בעצם להיכנס לשוק ההון, ולקנות תעודת סל של זהב, שבעצם זה חברה שמחזיקה זהב, ומוכרת את הנייר שמשקף את הזהב שנמצאת בתוך התעודת סל הזה. אז אפשר לומר שבתור מישהו שקונה את הסל הזה, יש לך זהב. שמתועד על ידי חתיכת נייר שקנית בבורסה. אז זה בעצם מה שה-SEC...
רק נגיד, ה-SEC זה הרשות לניירות ערך האמריקאית.
בדיוק. ה-SEC נלחמו ולא רצו שיהיה הרבה זמן. אבל חברת גרייסקייל היה להם משהו דומה.
חברת גרייסקייל היא שחקנית גדולה בשוק הקריפטו, והיא ביקשה מהרשות לניירות ערך לאשר לה מוצר דומה לאותו ETF, אותה קרן סל של מטבעות קריפטו. כלומר, קונים את התעודה שיש לה שווי מסוים של ביטקוין, לדוגמה, בלי לקנות את המטבעות עצמם. אבל הרשות לניירות ערך, ה-SEC, לא אישרה להם למכור את המוצר הזה, את תעודות הסל האלה.
אמרו, אתם לא עושים דברים נכון, אנחנו לא מסכימים, אז חברת גרייסקייל טבעה את ה-SEC, והצליחה בתביעה.
כלומר, עכשיו בית המשפט בארצות הברית חייב את הרשות לניירות ערך לאשר לחברות למכור ולסחור בתעודות סל של מטבעות קריפטו.
וזה גרם לזה שכל החברות הגדולות וכל המוסדים נכנסו לשוק ופיתחו מוצרים של ETF שבהם יש ביטקוין, וזה גרם בעצם לביקוש ענק שנכנס דרך שוק ההון.
והמון המון כסף.
טונות של כסף. 11 קרנות סל חדשים שהתחילו רק בינואר, וכבר עכשיו כולם, בכל אחד ואחד מהם יש מיליארדים של דולרים.
אז אמרנו שהנפקת תעודות הסל וקבלת אישור מהרשות לניירות הערך של ארצות הברית היו טריגר לזינוק האחרון. בוא נדבר על עוד השפעות. בתחילת השיחה הזכרת את אירוע חציית הביטקוין שקורה כל 4 שנים, שחותך את כמות המטבעות החדשים שמונפקים בחצי. והנה זה קורה עכשיו, באפריל הקרוב.
כן, אז היה לנו משהו מאוד ייחודי פה. מצד אחד, ביקוש יתר, ומצד שני... ירידה בכמות המטבעות החדשים. זאת אומרת, יש לנו שוק כפול שכנראה ימשיך לתת גב לנסיקה האחרונה שהייתה לנו בביטקוין.
יש השפעה לאירועים גיאופוליטיים שקורים בעולם? כי בסך הכל הביטקוין זה מטבע עולמי. האם הוא מושפע גם מהגיאופוליטיקה, המלחמה באוקראינה, מלחמת הסחר של ארצות הברית עם סין, המלחמה כאן אצלנו בישראל, בעזה?
כן, הוא כנראה מושפע לטובה מכל האירועים הגיאופוליטיים, המלחמות ברוב העולם. תחשוב שאם אתה היית אזרח אוקראיני בזמן מלחמה, והיית צריך לברוח מאוקראינה ולהוציא את הכסף שחסכת כל החיים, אז הכסף המקומי לא היה עוזר לך הרבה. הנכסים שלך והנדלן שלך לא היה עוזר לך הרבה. אבל אם היית יכול להעביר את זה לאיזה נכס קריפטוגרפי כמו ביטקוין, היית פשוט לוקח את מעביר את הכל לשם ועוזב את המדינה איכשהו, מצליח להתחמק מהרשויות, ואז היה לך כסף באירופה, היית מגיע לאירופה והיה נשאר לך כסף, והיית יכול להתמקם מחדש. אז בעצם אפשר לומר שביטקוין מהווה מין סוג של חופש כלכלי, שנותן גם מין סוג של ביטוח נגד מלחמות, נגד ירידות במטבע המקומי. בעצם הוא מחליף את הדולר באיזשהו מקום. אם תחשוב על זה, הדולר פעם נמווה מין סוג של ביטוח שאנשים היו פוסחים דולרים. אבל היום אנחנו מבינים שפוסחים דולרים, ואגב, הסימון הזה עדיין לא נפל לבנקים המרכזיים, שרוב הנכסים שלהם, הבנק המרכזי, כולל ישראל, עדיין בדולרים. וזה אומר שכל ההדפסת יתר שקורית בארצות הברית, בעצם... השלכות של זה, זה מין סוג של מס על כל אלה שמחזיקים דולרים. אגב, יש איזה מושג בכלכלה, זה נקרא סיניורג', שזה מין סוג של מס שאתה משלם על ידי זה שאתה מחזיק כסף, והאינפלציה שוחקת את הערך של הכסף הזה. מין סוג של מס.
ובביטקוין זה לא קורה?
בביטקוין זה קורה בהרבה פחות, כי תחשוב שבזמן קורונה, ארצות הברית התפיסה בערך 40% מכל הדולרים שהיה. זה כמות אדירה, 40% האלו בסופו של דבר מגיעים לאינפלציה.
לסיכום, פרופסור אילן אלון, אנחנו כמובן לא עושים כאן ייעוץ השקעות, אבל אחרי כל מה שאמרת וסיפרת לנו, מה השורה התחתונה של זה? הזדמנות להתעשר בקלות או שומר נפשו ירחק?
תראה, אני מאמין בטכנולוגיה הזאת, ואני גם מאמין שכל מי שאוהב להשקיע בשוק ההון, ובכלל אוהב להשקיע, כדאי שיהיה איזושהי חשיפה לעולם הקריפטו, לעולם הביטקוין. והסיבה העיקרית שהנכס הזה הוא בקורלציה יחסית נמוכה לשאר הנכסים. וזאת אומרת שאתה מקבל את ה-diversification, אתה מקבל את הביזור של ההשקעות, וכנראה תקבל פחות סיכונים ויותר תשואה. ולכן אני חושב שכדאי להרבה אנשים להחזיק אולי 5%, אולי 10%, תלוי ברמת הסיכון שאנשים רוצים להיחשף אליה.
אבל תמיד יש את הסיכון שזה ייפול, כמו שזה כבר נפל בעבר.
נכון, נכון. וגם בשוק ההון, תמיד יש את הסיכון שזה ייפול, והרבה פעמים זה נופל. אבל לטווח זמן ארוך, כנראה שזה ימשיך לעלות, אפילו שיהיה עליות בירידות, אפילו שיהיה את הוולטיליות שדיברנו עליה, לטווח זמן ארוך, כנראה שזה יעלה פי כמה וכמה ממה שזה אפילו היום.
פרופסור אילן אלון, תודה רבה לך.
תודה לך, דניאל.
האזנתן והאזנתם לעוד יום. תודה לחן עוז על עיצוב הקול והמיקס. בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנוולד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכל הפרקים ולהסקטים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים. מוזמנים בחום לעקוב אחרינו ביישומוני ההסקטים וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי שלא תפספסו שום פרק. אותנו אפשר להשיג גם בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או ב-X טוויטר. אני דניאל אופיר. נשתמע.